הלילה הזה הוא יום זיכרון של אחד מגדולי הדור האחרון, הרב משה צבי נריה, זכר צדיק לברכה, שהיה בעצם, אפשר להגיד, מייסד ישיבות בני עקיבא, אחד מתלמידיו הגדולים של הרב קוק, כשעמדתי היום בצהריים ליד הקבר שלו בכפר רואה, לא ראיתי שם הרבה אנשים. אולי אם זה היה התוועדות בבניין האומה, יכול להיות שהיו יותר. והרגשתי צורך ככה ללמוד על, אפשר להגיד, תכונה, בוודאי לא סיכום האישיות, אבל על שני מושגים שחז"ל בתנת וליהו שמופיע פה למטה מדריכים אותנו, ובעצם גם מכינים את היכולת לבצע את ההדרכה. ואנחנו אומרים את זה כל בוקר, ואני חושב שכל מה שכתוב כאן היה בדרכו, בנפשו, באישיותו של הרב נריה. בתפילה אנחנו אומרים, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. המושג אדם והמושג של יראת שמיים קשורים, מכינים את היכולת להיות מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. אולי הסעיף הראשון, כפי שהתורה בונה אותו בפרקים שנקרא בשבת, הוא בעצם איזשהו בירור של מפגש בין מודל האמת לבין דובר אמת בלבבו, כאשר התורה משתמשת בפועל לשבת וישב יעקב בארץ מגורי אביו, וחז"ל אומרים במדרש את הביטוי שאנחנו אולי קצת מכירים אותו דרך דבריו של רש"י, שכדרכו יותר מעדן הדברים שרש"י מביא בשם המדרש הם סופו של המדרש. ביקש יעקב אבינו לשב בשלווה, וקפץ עליו רוגזו של יוסף. המדרש בתחילתו אומר דבר יותר חריף, ביקש יעקב אבינו לשב בשלווה, קפץ עליו סתנו של יוסף. חשבתי על זה בהקשר של הגמרא פה בפסקה 4, בצד הימני שלה. תודה רבה על השתייה. תנו רבנן, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. עושים מאהבה ושמחים ביסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. דבורה הנביאה מסיימת את שירתה, את פרק ה' בספר שופטים. היא אומרת, מתפללת, מאחלת, כן יובדו כל אויביך השם. שזה אפשר להגיד מסת נפש טבעית, פשוטה. אפילו אין בה אזכור של איזשהו צעד אישי שלנו. אויבי השם יובדו. אבל דווקא משום המבט הטהור הזה, המשך של הפסוק אינו עוסק בנו, וכל אוהבי השם יצליחו, יתברכו, אלא המילים האלה, אוהביו כצאת השמש בגבורתו. על כן חז"ל מפרקים את הביטוי, את המשמעות של הפסוק הזה בכמה מישורים, אחד מהם שמחים ביסורים. כמובן שכשיעקב אבינו מבקש לשבת בשלווה, זה לא דומה בכלל למצב שבו אנחנו מבקשים לשבת בשלווה. אני מקווה שאני לא פוגע באף אחד, אבל אנחנו לא במדרגת אבותינו. זה לא פשוט לאדם המודרני ככה להסכים עם המשפט הזה. אבל השאלה הגדולה היא החלק השני, יחסית למדרגת יעקב אבינו. החלק השני הוא קפץ עליו סטנו של יוסף. כי השאלה הגדולה בדובר אמת בלבבו זה מה מערכת היחסים בין המושג אמת לבין בלבבו. כי אולי הגיוני הדבר, טבעי, ואולי גם צודק מבחינה רוחנית, שאחרי שהאדם כל כך הרבה התייסר עם היחס לאחיו, לאסב, אחרי עשרות שנים של מאבק מכל מיני זוויות בבית לבן, אחרי הטלטלה הגדולה בפרשת שכם, בעצם אלה הפרשות הקודמות, תולדות, ויצא וישלח. האם לא יכול היה יעקב אבינו לומר על בסיס, כך חז"ל מתארים, על בסיס הפסוק באיוב, לא שלבתי, לא שקטתי, לא נחתי, ויבוא רוגז. אבל המשפט או הביטוי דובר אמת בלבבו איננו מתחיל מאותם מילים. קודמות לו המילים מודה על האמת. מה זה נקרא להיות שמח ביסורים? שמחה במובן הפנימי שלה, שאם היא מתחילה מבפנים, יש ערך לגילויים חיצוניים שלה. שמחה פירושה התחדשות. התחדשות כוחות אלוקיים. אדם שמח בשמחת חתונה, במיוחד בדור שלנו, רוקד עם מי? עם עצמו. מסתובב, מניע את האיברים שלו, הבעת פניו שמחה. אומרים לו חז"ל, תדע לך, שמחת חתן וקלה זה לבנות אחת מחורבות ירושלים. אולי מבחינת דובר אמת בלבבו, זה ביטוי של השמחה שאדם מרגיש ברגע מסוים. אולי זה לא כולל בתוך את ירושלים. אבל השאלה בהתחדשות, שהיא מקור השמחה, זה מה התרחש בהתחדשות מבחינת המחדש. ורק בסעיף ב' מגיעה לעולם ההתייחסות של מי שהתחדש. אז אם אדם מבין שנישואין זה חידוש אלוקי, אז צריך לשאול את המחדש האלוקי, מה חידשת? ואם אלוקים כשהוא בונה בית, הוא בעצם בונה את ירושלים, ואני בשמחה הפרטית שלי לא מחובר אליה, אז יכול להיות שאני מתחדש, יכול להיות שאני אפילו שמח את שמחתי הפרטית. היא לא בהכרח שמחת הניסוי. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שדבר אחד מדבריך אחור לא ישוב רקע. זה היה המבחן של החורבן מול הגאולה. השבתי, הפסקתי, החרבתי כל ססון וכל שמחה, אמר הנביא ירמיהו, פרק ט"ז. ואותו נביא, פרק למד ב', למד ג', למד ד', אומר, כל ססון וכל שמחה. זה חוזר ונבנה מחדש. זה לא אומר שזה קל לארגן 120 שנים סביב המושג הזה של בניין ירושלים, עם ערימה של חיי יום יום. אבל זה כן אומר שיש הבדל גדול אם עדיין הוא רק צמוד מטרה של דובר אמת בלבבו, או שלפני הכל יש לו אופק יותר רחב שנקרא מודה על האמת. שמח ביסורים פירושו של דבר מתחדש. מה המחדש האלוקי רוצה מהאדם? או מתוך כך, מה המתחדש קולט, מעכל, מוציא לפועל? זאת השאלה הגדולה. לפני כמה שנים, ביותת כסלב, יום פטירתו של הרב נריה, התבצע איזה מפגש של נציגי ראשי גרעינים תורניים בכפר הורה, עם הרב צוקרמן בדלך חיים ארוכים, שהוא יחד עם הרב נריה הקים את ישיבת כפר הורה. ביקשנו ממנו ש ידבר, ירומם את הכינוס של אנשי הגרעינים התורניים. בין יתר הדברים שאמר רב צוקרמן, הוא מצא נכון להגיד שהרב נריה והוא הקימו את ישיבת כפר רואה לפני יותר מ-60 שנה, היה להם צ'ק לשבועיים, תקציב לחיי הישיבה לשבועיים. מעבר לכך, לא היה להם כסף. תגיד היום לאדם נורמלי, שפוי מן היישוב, אתה תלך להקים מוסד עם צ'ק לשבועיים. זה לא משנה מה הבעת פניו, אם תהיה חיוך או רחמים או איזושהי תגובה דומה. הוא לא הולך להרפתקה הזאת. מה יותר אמיתי? מבחינת המושג של דובר אמת בלבבו, היכולת לעמוד מול המציאות העתידית שאין לה בעצם בסיס, היא דומה מאוד למעין המושג הזה של מבקש לשבת בשלווה, איזשהו דבר יציב, מעוגן, לא כל רוח מצויה מטלטלת אותו. אבל לפני הכל, יש מודה על האמת. ואם הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה לחדש פרק שנקרא חלומותיו של יוסף. חלום הוא הרי אחד מ-60 בנבואה. אצל אנשים גדולים כמו יוסף, הצדיק זה חלק מהדיבור האלוקי. ליוסף הצדיק אין שום עניין אישי בחלומות שלו. אבל פי שבאים שם לידי ביטוי יחסים של מי מולך על מי, אין לו עניין אישי בדבר. הוא מבין שזה חידוש אלוקי. אז אם זה חידוש אלוקי, עכשיו זה מכניס את המשפחה לטלטלה נוראה. זה נקרא שטן. הפרעה למהלך החיים התקין. לא בהכרח שהשטן הוא שלילי. הרי זה דברנו בבוקר, בברכות השחר. מקשים אנחנו, תציל אותנו הקדוש ברוך הוא משטן המשחית. אומר מרן הבן איש חי, משמע, יש שטן שהוא לא משחית. יש סוג של יסורים שהוא בונה. יש סוג של יסורים שהוא מרסק. אבל עד כמה שהדבר קשה וכואב, צריך לומר אותו. בסך הכל, הרבה מאוד, אם לא הכל, תלוי בחסדי השם, באדם. אדם יכול להחליט שהטלטלות מרסקות אותו, אדם יכול להחליט שהטלטלות פונות אותו. לא בגלל שזה תלוי באדם. זהרתי בלשוני, זה תלוי בקדוש ברוך הוא. אבל השאלה היא אם הקדוש ברוך הוא יחדש באדם את יכולת ההתמודדות, זה תלוי במתחדש, כי אם המתחדש חסום, אטום, אם הבקשה של יעקב אבינו לשבת בשלווה הייתה חלילה כמו הבקשה שלנו, הוא לא היה מחזיק מעמד בייסורים האלה. אבל יעקב אבינו מתחדש מהם. במבחן שלו, של מודה על האמת ודובר אמת בלבבו, הוא עמד. האם יוסף עמד במבחן הזה? גם את הסוגיה הזאת התורה בונה בהדרגה. אחד הסעיפים של המפגש בין מודה על האמת לבין דובר אמת בלבבו, אלה הפסוקים שנמצאים פה בראשית למד זי. שותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר. והלכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. לא קל הפסוק הזה. לפי המסורה יש נקודות מעליו. לפי חז"ל, רש"י מביא את זה במקום, הם הלכו האחים להיות רואי באלף של עצמם. הלכו לראות בעין את עצמם. הדגש של דובר אמת בלבבו במאבק, לא הקטנוני כמו אצלנו, במאבק הטהור של האחים, האם באמת יוסף מסכן אותם? האם יש פה סכנה לכלל ישראל הולך ונבנה? המושג של דובר אמת בלבבו מאוד פעל. עכשיו מה מתרחש? ויאמר ישראל אל יוסף. לישראל יש עוד שם, יעקב. פסוק כותב ישראל. למה? ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים שכם. לך וישלחך אליהם. ויאמר לו, הנני. מה הכוונה? אומר רש"י בפסקה 6, הנני, לשון ענווה וזריזות, להזדרז למצוות אביו. הוסיף רש"י, תוספת נוראה, תוספת קשה. אף על פי שהיה יודע באחיו ששונאים אותו. לקלוט חלום אלוקי, שהמשמעות הכפולה שלו בשני חלומות, זה שאתה הולך להיות המלך, זה שאחיך משתחווים לך, זה קליטת החידוש האלוקי. זה לא המבחן אם אתה טהור. אחרי שחלמת, ואתה כבר בדרך לממש את החלומות, אומר לך אבא שלך, לך לאחיך. מה תעשה איתן? תשאל מה שלמה. ואתה יודע את האמת, זה מסוכן. אם אתה יוסף רק דובר אמת בלבבך, אתה לא היית מקבל את החלומות. אם אתה חושב שהחלומות מבטאים שליחות אלוקית, המבחן של השליחות האלוקית זה האם אכפת לך מאחיך. וישראל אומר את זה, לא יעקב. ישראל זה הביטוי הלאומי. מקור השליחות הוא לאומי. למה? אומר רש"י בעקבות הגמרא בסוטה, הרי כתוב, כשיוסף עונה לאביו, הנני, אומר לו יעקב, ויאמר לו, לכנה, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר. ישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. אמצאהו איש והנה תועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? עונה לו יוסף, הפסוק ט"ז, ויאמר, את אחי אנוכי מבקש. אגידה נא לי, איפה הם רואים? אומר רש"י, למה כתוב מאבק חברון, והלא חברון בהר? עונה רש"י, מעצה עמוקה של אותו צדיק, הקבור בחברון, לקיים מה שנאמר לאברהם בן הבתרים, כי גר יהיה זרעך. איך הגיע הפסוק בספר בראשית פרק ט"ו לסוגיית שכם? זה הרי לא בגלל כביש 60. מה הקשר בין מה שנאמר לאברהם אבינו, מה שיעקב אבינו אומר ליוסף? אולי במובן מסוים, כשקוראים את הפסוקים בבראשית ט"ו, נמצאים פה למעלה, יש פה, בתוך הבירור שעושה אלוקים עם אברהם אבינו, יש פה חידוש. החידוש האחד הוא לידת הילד. מי שיצא ממאיך הוא ירשך. החידוש השני בפסוק זין, ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. נותן לך ילד ונותן לך בית. מה תגובת אברהם אבינו? ויאמר אדוני אלוהים, במה אדע כי ירשם. המילה א' ד' נ' י' היא שם השם של אדנות. מי אדון? אומרת הגמרא בהתפעלות במסכת ברכות בדף ז', הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא אדון זה אברהם אבינו, תוך כדי שהוא שואל שאלה לא פשוטה בענייני האמונה, במיוחד בדורנו, לאן הגיע, התגלגל המושג, חוזר בשאלה. אברהם אבינו שואל, ומה ידע כי ירשם? למה זה נקרא אדון? הוא קורא לקדוש ברוך הוא אדון. מפני שאברהם אבינו שואל את עצמו, מה עומק החידוש בבשורת הילד? זה הרי לא רק שיהיה לו ילד, אלא זה שהוא בן 90, בן 100, הוא ואשתו שרה ממנו, מסוגלים להוליד. למרות העיכוב הכי גדול של האדם המודרני מלעשות משהו בגאולה, האין סיכוי, האוכל כל חלקה טובה. אז זה חידוש עצום, עצם הלידה, שינוי סדרי הטבע, ועל כן מוגדר החידוש הזה במילים, ויוצא אותו החוצה. כך מפרש את הגמרא בנדרים, ורש בעקבותיה, צא מצגנינות שלך. עזוב, זה לא, אי אפשר לפרש את עם ישראל על פי הסטטיסטיקות, הדמוגרפיות, הגיאוגרפיות. זה עם שחי מכוח החידוש האלוקי. אבל החידוש השני, במובן מסוים, אי אפשר להשאיר אותו בלי שאלה. למה? כי עכשיו אחרי החידוש הגדול, שיהיה עם, שיהיה זרע לאברהם אבינו, לא על פי הטבעיות, עכשיו הקדוש ברוך הוא גם אומר, איפה הם יגורו החבר'ה? מה אכפת לי? מה זה משנה איפה הם יגורו? כשרות אפשר להקים בברוקלין, מקווה אפשר לבנות בבלגיה, ישיבות אפשר לבנות במרוקו. מה אכפת לי איפה הם יגורו? מביא אברהם אבינו שהצד המשפחתי הזה, הילד הטבעי שיבצר באופן לא טבעי על ידי הקדוש ברוך הוא אצל אברהם אבינו ושרה אמנו, הופך להיות עם. עם קשור לארץ. שואל אברהם אבינו, איך זה ייווצר? האי טבעי בפרשת הבן זה שיולדים בגיל 90-100. מה יהיה הלא טבעי בסוגיית הארץ, בסוגיית העם, איך זה ייווצר? מבין אברהם אבינו שאי אפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא אדון בחוץ לארץ. לכן הוא אומר, א' ד' נ' י'. יכול להיות שיש בחוץ לארץ איזה קבר של צדיק, ששם החוויה הרוחנית הפרטית תהיה נפלאה, אבל אדון אי אפשר להגיד שם. אז איך זה ייווצר הדבר הזה? האדנות האלוקית דרך העם והארץ באופן לא טבעי? אלוקים עונה לו? מה עונה לו? כן, בכבוד. כבר חשבתי היום תהיה דרשת שבת הגדול.
המדרש אומר שאברהם נגזר לכאורה לשאלה. אברהם כאילו נהנה של זה שהוא אמר במידע, אבל הוא לא... ולא כאילו... הוא נכון לגלות. למה לכאורה אם אדם מנהל שאלה, לא היה שאלה הרי של הטרס
זה התכוונתי כשהזכרתי את המושג חוזר בשאלה. הדור שלנו כל כך מפחד מעצמו שגם השאלות הוא כבר שייך אותם לאיזו התרחקות מאמונה. אז הגמרא דואגת לאנשים כמונו, אנחנו נראה שאלה בתורה, אנחנו נתפרק. אז הגמרא אומרת, הלוואי שאברהם אבינו היה מדבר אחרת, אבל לא את עצם השאלה הגמרא רוצה להוריד. כלומר, הבירור איך יעשה, איך ייבנה עם וארץ בצורה לא טבעית, הוא בירור, הוא הבירור האלוקי. האם הניסוח שלו היה כזה או אחר, יכול להיות שהניסוח היה יכול להיות פחות חריף. אבל אל נשכח בסוגיית החריפות, מרכז הכובד זה תוכן הבירור. על תוכן הבירור לא מבטרים. הוא אלוקי. באמת, מה התשובה האלוקית? אומרת התורה, ויאמר לאברהם, ידוע תדע. אדם המודרני חושב שהוא יודע. אומר לו אלוקים, אתה לא יודע. למה? כי הידיעה שלך נגמרת. למשל, אומר המדרש, ידוע תדע, ידוע שאני ממשכנם. תדע שאני פורקם. ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלם. אתה רואה מציאות של גלות, של יסורים, של סבל. אתה אומר, זה לא ייגמר. הקדוש ברוך הוא בא לבית. הוא אומר לך, יש ידיעה יותר אמיתית, יש ידיעה אלוקית. בידיעה האלוקית של ידוע תדע, אומר המדרש, מונחת גם הגלות, אבל גם הגאולה. מונח הסבל, מונחת גם היציאה מהסבל. זה הפתח. ממנו נכנסים פנימה. ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ויינו אותם 400 שנה. הקשר בין העם והארץ, עם ישראל וארץ ישראל, איננו קשר טבעי. הוא לא נוצר על פי הטבעיות. אנשים מסוימים הולכים ליבשת שלימים תיקרא אמריקה. ולאט לאט נבנית שם מדינה שנקראת אמריקה. והאוסף של האספסוף שגר שם נקרא אמריקאים. זהו. ויש להם לשון ותרבות וכו' וכו' וכו'. תודה. עם ישראל לא נולד פה, הוא נולד במצרים. האומה, המושג עם, לא נוצר כתוצאה מלידה בארץ ישראל. אז התורה יכולה לכתוב ממש עוד שני פסוקים, ודור רביעי ישובו הנה. זה בלתי נתפס, הרי הם לא, דור רביעי לא נולד פה, אז לאן הם שווים? על מה הערבים יפילו את הסכמי הדמיון השלומי? על מה? על מושג השיבה? בשפה של בני אדם, כשנעקרת ממקומך, לפי דעתך זה מקומך, לשם אתה יכול לחזור. ליהודים לא בטוח ששמורה הזכות הזאת, אבל הערבים על זה הם מדברים. עם ישראל הוא לא מדבר על זכות השיבה, הוא לא מדבר על חובת השיבה. זה תוצאת השיבה. בגלל שיש עם, יש לו נשמה. בגלל שיש ארץ, יש לה נשמה. הנשמות האלה הן כמו בעל ואישה, הן נשמות מחוברות. לפני שהן נולדו, 40 יום קודם. כך אומר הנביא ישעיהו, איך הוא מדמה את הקשר בין העם בארץ. אין אישה בעולם שמחכה 2,000 שנה לבעלה. כי אין בעל בעולם שחי 2,000 שנה. זה קשר לא טבעי, מעל הטבעיות. מה תמדוד את זה? אמריקאי לא יכול להבין את זה. אירופאי לא יכול להבין את זה. האמת הפנימית הזאת, אומר אלוקים לאברהם, אבינו, היא נשמה. אין בעולם דרך להכניס נשמה לתוך גוף, אלא על ידי ייסורים. ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אין, הדור שלנו הוא לא יכול להתאפק מליצור לחן בקסריה והיא שעמדה לאבותינו ולנו. לחזור ולשנן לקראת הבאות. וגם כסיכום לכל מה שהיה. שלא אחד בלבד עמד עננו חלותינו. אלא בכל דור ודור עומדים עננו חלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לו הגדה של פסח הייתה כתובה בעידן המודרני, היא הייתה מקוצרת. משמע אתה מספר את כל הסיפור הזה? תכלס, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כך שואל הנציב. אומר הנציב, אתה לא יכול להגיד את זה, זה סתירה פנימית. והיא שעמדה לבתנו ולנו. מי זה והיא? הברית בין המתרים. ברית בין המתרים, אין תכלס, זה לא מתחיל בתכלס. זה מתחיל בעבדום ועינו אותם. על כן אומר הנציב, והיא שעמדה לבתנו ולנו, מה שהקדוש ברוך הוא אמר, ועבדו מעינו אותם, זה הבסיס ללידת הנשמה הישראלית, זה עומד לנו ולאבותינו, שמה? שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. כי הרי, נגיד את האמת, אומר הנשיא, אם רק בדור אחד היו עומדים עלינו לחלותינו, והשם היה מצילנו מידם, איפה היינו היום? במרוקו, בבלגיה, באמריקה. והיינו מתגעגעים לציון, חולמים על ציון, ונשארים מחוץ עלה. מי הביא אותנו לפה? אם לא, בכל דור ודור עומדים עלינו חלותינו. זה עמד לנו. אומר אלוקים לאברהם, אבינו, צדקת שהולך ייווצר עם. צדקת שאמונתך וזרעך, אם ישארו, גורמים שאינם לאום, שאינם עם, לא יהיה להם שום תפקיד בעולם. וממילא צדקת שיש לזה ארץ. ועכשיו תבין שאם נשמה באה לעולם, היא צריכה לבוא על ידי איסורים. לכן התקומה של ישראל מהאיסורים, היא תהיה לא הגיונית. היא תהיה בלתי טבעית. אומר יעקב אבינו לבנו ליוסף, מעמק חברון, מהעצה העמוקה של אותו צדיק שהקדוש ברוך הוא חידש לו את החידוש של היווצרות האומה. הרי אם צריך ליצור עם, תהיה שאלה גדולה, מי מרכיב את העם? לו זה היה תלוי היום בידי שלומי אמוני ישראל, אוהבי התורה ומייצגיה, הרי ברור שחלק מהעם היום היה אסור לו להיות עם. כל הסגנונות הגאוניים האלה של ערב רב, והוא יוצא מן הכלל, והוא בוגד בכלל, מי היה נשאר אם לא רק האנש והבטש והגבש? אומר יעקב אבינו ליוסף, אתה תקבע שאין אחד שיצא מן הכלל. יש 12 ו-12 יבנו, גם אם זה לא מוצא חן ביניהם. אומר הספורנו, אם בבית המקדש השני, שהיו עוסקים בתורה ומצוות וגמילות חסדים, כך אומרת הגמרא ביומא, מאוד הקפידו השניים מקרא ואחד תרגום, והיו קוראים את פרשת וישב, ורואים לאן עלולים להגיע, כשכל אחד חושב שהשני הוא לא אח שלי. לא היינו יוצאים לגלות 2,000 שנה. בית שני לא היה נחרב בגלל שנאת חינם. הספורנו לא אומר, לו האחים היו מתנהגים אחרת, הספורנו לא עושה חשבון עם שבטיה גדולי מייסדי האומה. הוא עושה חשבון איתנו. האם הפקנו את הלקחים או לא? אומר יעקב אבינו ליוסף, עכשיו אנחנו הולכים ליצור אומה. אז לך לשכם. זה השליחות. נכון? בשביל זה אתה צריך להודות על האמת. האמת הלאומית הזאת יותר גדלה מהחשש שלך של סכנה פרטית. אולי זה היחס בין שתי מילים שיעקב אבינו אומר ליוסף. בהתחלה הוא אומר לו, ויאמר ישראל ליוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך אליהם. המילה לך, מה כוונתה? תלך? או זה איזשהו המשך ארוך של המילה לך, כמו שנאמר לאברהם אבינו, לך, לך. פעמיים נאמר לו, פרק י' ב', פרק כ' ב', מפרש הזוהר לעצמיותך. אם אתה רוצה לבצר, לחדד, להבהיר, להדגיש את חלקך, חובת עצמיותך היא שיהיו לך אחים. כי אחרת גם לך אין קיום. אם האומה הזאת נשמה, אם זה אוסף של פרטים, זה מסוגיה אחרת. אבל מיד אחר כך הוא אומר לו, ויאמר לו, פסוק ד', לך! לך נראה את שלום אחר. לעולם בלי לך אין לך. כי אם זה יהיה רק דובר אמת בלבבו, הוא נשאר בבית, הוא לא הולך לשכם, הוא לא הולך להסתכן. אז צריך יעקב אבינו להגיד לו, כמו שאמר אלוקים לאברהם אבינו, לך לך, צריך יעקב אבינו להגיד ליוסף, לך לך. ממש אותו דבר. עזוב את מקומך הנוכחי, אבל מגמת התהליך זה לך, זה לעצמיותך. השבוע אנחנו גם קוראים עוד פרק בבראשית. פחות נוח, פחות נעים. אולי אם זה היה תלוי בנו, יכול להיות שהיינו משמיטים אותו. מה נעשה עם הפרק של יהודה ותמר? על מה נחשוב? זה בעצם בירור כפול. כי הרי בכל סוגיה כזאת של חידוש, השאלה היא מה החידוש האלוקי. השאלה השנייה, מה מקומו של האדם? ודווקא השבוע הדבר הזה מאוד מתחדד. אולי זה גם קצת מכין אותנו לחג חנוכה. הגמרא אומרת מסכת סוטה פה בפסקה 5. תמר הייתה צנועה. צנועה בבית חמיה. כך אומרת הגמרא לפני כן. והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. אומרת הגמרא, ותמלא מימר. מה כל הסיבובים האלה? שהיא תגיד באופן ברור מי זה. אומרת הגמרא, אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, ואמר אלה, אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידה, ואם למישהו היה ספק מי זה רב שמעון חסידה, ואמר אלה, אמר רב יוחנן, משום רב שמעון בן יוחאי. כך בגמרא פה, וכך בגמרא בבבא מציעא בדף נ"ט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבי. דבר שהוא פרוץ היום לחלוטין. אולי בגלל שהשתלטה עלינו נוחות מסוג אחר. בקשה לשבת בשלווה מסוג אחר. חז"ל כשמדברים על נוח לא מדברים על דובר אמת בלבבו. מה מתאים לך, מה מתחבר לך, מאיזה מקום בנפש אתה מדבר, כל סוגי ההתבחיינות של הדור שלנו, לא זאת כוונת חזן. נוח פירושו מודה על האמת. מה האמת המוחלטת? שאדם היה צריך להרגיש שבעצם מבחינת האמת האלוקית, אם הוא מלבין פני חברו ברבים, אין לו מקום בעולם. הוא כמו שופך דמים. כך הוא היה צריך להרגיש. קרוב לוודאי שאם בני אדם היו מרגישים כך, הם לא היו מלבינים פני חבריהם ברבים. אלא אם כן, משתלטת עליי נוחות שדובר אמת בלבבי. או מכל מיני סיבות מותר לי להתיר דמו של הזולת. ומי שלא נלחם היום, מלחמת חורמה, באליל החדש, לא בדקתי בגמטריה אם זה יוצא אליל, אבל זה אליל, האינטרנט, על כל סעיפיו, גווניו, תחולותיו, מילותיו, מושגיו. אז ברמה מסוימת הוא שותף להתנגשות עם דברי חזן. מצד שני, הגמרא לא נעצרת פה, ממשיכה הלאה. ואותו מי שאמר את נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים, הוא זה שאמר, אמר רבי חנין בר ביזנא, אמר רב שמעון חסידא, אמר רב שמעון בן יוחאי, יוסף שקידש שם שמיים בסתר, זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. זה כתוב בתהילים פרק פי א', עדות ביהוסף, הוסיפו לו ה'. הוסיפה הגמרא, יהודה שקידש שם שמיים בפרהסיה, זכה ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. כיוון שהודה ואמר, צדקה ממני. שתי סוגיות מקופלות כאן, דומות ושונות. סוגיה אחת היא הסוגיה של יוסף הצדיק. אור אלוקי, חידוש אלוקי, התחדש בחלומות, בשליחות, ביעד להמשך, גם לדורו וגם לדורות הבאים. מוכנות של יוסף להיות מודה על האמת, ומתוך כך דובר אמת בלבבו, וללכת לשאול בשלום אחיו. עכשיו מגיעים אל הסוגיה הנוספת, שקראה לה המשנה בפרקי אבות, רבי שמעון בן זומא, פה בפסקה 3 בחלק השני שלה, בין ארבעת דבריו, הסעיף השני, זהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכי דין. זה כנראה דבר יותר קשה. לכבוש אחרים יותר קל. אדם כובש את עצמו, זה קשה. אולי טעיתי כשאמרתי אדם כובש את עצמו, כי הרי מה חז"ל אמרו? כובש את יצרו. אמרה הגמרא מסכת קידושין, סוג של פטנט, פטנט מוסרי, פטנט רוחני. אם פגע בך, אומרת הגמרא בדף למד, מנובל זה, יצר הרע, מושכהו אחריך לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, מתרסק, מותח, לא ישאר ממנו כלום. אני איש פשוט, אני שואל את חזל, תגידו, למה סיבכתם אותי? יש לי יצר רע, אני אשאיר אותו בחוץ. אני לא אסתבך איתו. אני אכנס לבית מדרש בלי יצר. אומר לי הרבי מקוצק, עם כל הכבוד לך, אם היצר הרע שלך יישאר בחוץ, גם אתה תישאר בחוץ. אין אפשרות להיות בלי יצר. השאלה אם הוא רע או טוב, תלוי באדם. ויש מצבים, לצערנו בדור הזה, הם לא רק בבית פוטיפר המצרי, שבהם כמעט ואין יכולת לכבוש את היצר. הוא כל כך חזק, כל כך סוחף, כמעט ואי אפשר לכבוש אותו. נלך אל יוסף, כדי שם שמיים בסת. מסר את הנפש על הכמעט וניצח. למה? בזכות איזה מושג לא מיסטי. זיו איכונים שלו. יש מחזל אומרים אבא שלו, יש מחזל אומרים אמא שלו. אולי מותר להגיד גם אביו וגם אמו, משפחתו. משם מגיע האדם. לא בטוח שחברה מודרנית מבינה היום מה זה משפחה. מה זה משפחה שבשום מחיר בעולם לא בוגדים בה. בשום פיתוי, בשום מצב. לא בוגדים במשפחה. כי האמת העצמית של האדם, הקשורה למשפחתו, הרבה יותר עצמית לו מכל היצרים. זה קידוש שם שמיים בסדר. כי זה בעצם מוכנות של האדם בנקודות הרגישות של החיים. להיות קודם מודה על האמת, שהיא הרבה למעלה מדובר אמת בלבבו. אבל אומר רב שמעון בן יוחאי, יהודה קידש שם שמיים בגלוי. אין מניע כזה היום. אין. שאומר צדקה ממני, שמודה על האמת ברבים. כי מנהיגות קשורה היום לשררה, לכוח, לכסף, לכיסא, לכל כף הדמיון, לכל הכאילו. והודעה על האמת היא מחלישה את השררה, את הכוח, את הגאווה. אם יהודה עשוי מהזן של הגאווה, הוא לא יהיה מנהיג. הוא לא יזכה להוביל את מלכות בית דוד. אם במהות הוא לא בנוי מהזן של יוסף, הוא לא יכול להמשיך ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד. אם הוא מסוגל לעמוד מול הרבים, מול הרבים כל הדורות, ולהגיד צדקה ממני, זה קידוש שם שמיים בפרסיה. אין מודה על האמת. את יותר גדולה מזאת. אבל אין מנהיגות כזאת בגלל שהחברה הישראלית עוד לא החליטה שגולת הכותרת שלה צריכה להיות גיבור הכובש את יצרו. חברה שנותנת לגיטימציה לאינטרנט, לפרסומות, ליחסי ציבור, להשתלטות חיצונית של החושים, לא יכולה להתפלא איך אלה שאמורים להיות מנהיגים נופלים פעם אחרי פעם. ואפילו זיוי קונין לא מציל אותם. זה לא בעיה של בית משפט, זה לא בעיה של משטרה, זה לא בעיה של תקשורת, זה לא בעיה של משרד החינוך, זה בעיה של חינוך. עד שהחברה לא תתפקח ולא תבין שהיא חונקת את העצמיות שלה כשהיא הופכת את החיצוניות להיות אליל, לא ננוח מנפילות כאלה. ופעם אחר פעם שוב אותה שבלונה שנציג המשטרה מה הוא אומר ומה הוא מדליף, והתקשורת שמנהלת את החיים החיצוניים. יוסף ויהודה מציבים דגם אחר של הנפש, של יכולת להודות על האמת. יוסף יגיע לבית הסוהר בגלל האמת שלו. האם הוא יש שם אדם כבוי או חייכן, מאיר פנים או ממורמר? זה כמעט ברור שהאופן היחידי שבו יפנו אליו לעזרה זה אם הם מרגישים כתובת באלה שמקטרגים. לא מרגישים כתובת, הוא יפתור את החלומות, הוא יפתור אותם באמת. שר המשקים הולך לחזור לתפקידו. תגיד לו יוסף, תגיד לו את האמת, כי גנוב גונבתי מארץ העברים. זה האמת, זה לא כתובת מאיפה באתי, זה הארץ שלי. מי שיש לו זיוי קונין, מי שמוכן לקדש שם שמיים בסתר, ברור לו מאיפה הוא מקבל את הכוח, מהארץ הזאת. אז הוא לא מכחיש אותה. יוסף שהודה בארצו, אומר המדרש, זכה להיקבר בארצו, בשכם, קבר יוסף, קבר של אדם שמסר את הנפש על כך שגם אלה שמתנכלים לו יישארו אחד. מי הולך היום בדרכו של יוסף? מי מוכן לעוצמה הזאת של אהבת ישראל, בלי גנאי, בלי מרכאות, מי מוכן לכתוב ספר תורת המלך על אהבת ישראל? אתה מתחכם גדול שחי בהונגריה, חיבר ספר של אותו תשובות משנת שכיר, הרב טייכטל השם יקום דמו, כמו עוד רבנים בהונגריה, היה מתנגד חריף ביותר לציונות. השואה הנוראה היא לא פסחה על הונגריה. שם הוא יושב במרתף לבד ועושה תשובה. כותב ספר. אם הבנים שמחה. אלפי מקורות מתוך הזיכרון. מילה מילה, ציטוט ציטוט. הוא מסדר מחדש את כל משנתו, תומך בארץ ישראל, תומך בציונות, תומך בעלייה לארץ. לא מעט מקומות הוא שואל את עצמו, מה החידוש האלוקי בפרשת יהודה ותמר? ואי אפשר להתעלם מזה, שבחידוש לא פחות מסובך של בועז ורות, מזכירים את יהודה ותמר, את זרח ופרץ. אומר רבי נסמכה על פי מקובלים אלוקים. היו פעם כאלה, אמיתיים, שמסרו את הנפש על גאולת ישראל. אומר רבי נסמכה, האופן שבו הנהגה אלוקית מחוללת, יוצרת את מהלך הגאולה, הוא אופן מוסתר. בטבע ההסתכלות לא יכולה לבוא גאולה ככה. ודווקא כך באה הגאולה. דווקא על ידי יהודה ותמר. אל תעיז לעשות כמעשה יהודה ותמר. אתה תלמד מיהודה את קידוש השם בגלוי. תלמד מיוסף קידוש שם שמיים בסתר. תלמד מיוסף לפקוד את אחיך. אבל כן תבין שגם דרך מאורעות כאלה, כמו הפרק הזה בתוך פרשת וישב, גם ממנו מגיעה הגאולה. אל תעסוק בכתרוגים. אל תחווה דעתך מה הגיוני ומה לא. זה אולי קשור לדבר אמת בלבבו, זה לא קשור למודה על האמת. על כן אי אפשר שלא לקרוא בשבת כזאת את נבואת עמוס עם בירור נוקב. עמוס הוא רצו. על פי הניגלה, לא הוכשר לנבואה. אומר המלבין, כך הוא מנסה להתמודד בסוגיית הנבואה בין הרמב״ם לאברבנאל. אומר המלבין, אם כלל ישראל צריך לפרק זמן מסוים איזה נבואה, שום חשבון לא יעצור את הקדוש ברוך הוא. וגם מי שלא ראוי, מקבל נבואה לטובת כלל ישראל. איזה נבואה קיבל עמוס לטובת כלל ישראל? הרשימה של תחילת פרק ב' היא ארוכה. על פשעים של צור וצידון, של כל מיני עמים, עמוס לא מוותר עליו אחד. אבל כואב מכל, אלה פשעי יהודה ופשעי ישראל. כאמר השם, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. נחרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים. זה לא בהכרח על יוסף, אבל זה כן אומר שהבצע, הרווח, הם השתלטו על החיים. זה גרם לכך שפוגעים בעניים, משקים אותם. זה גורם להידרדרות בתחום העריות. והרי אומר אלוקים, השמדתי את האמורים מפניהם. אומר הרמב״ם בספר המצוות, הרי כל מצוות יישוב הארץ זה לנקות את העולם מעבודה זרה, מהטומאה של העכשוויות. אז מה אתם עושים? אולי משום כך מחדד הנביא ואומר, והקים מבניכם לנביאים. החידוש האלוקי הופיע בתוך החיים, אבל אתם אל הנביאים ציוויתם לאמור לא תנבאו. חסמתם עצמכם לשמוע את החידוש האלוקי. אומר הנביא בפרק ו', אוי השעננים בציון, כמו לומר, המבקשים לשבת בשלווה. אחר כך הוא מתאר תיאור קשה על תאוות, על השתלטות יצרית של החברה עד הסוף, עד פסוק ו', ולא נחלו על שבר יוסף. אומר אברבנאל, מחלת הניוון המוסרי מתגלית בכך שכשיש לשבט מסוים צרה, שבאזור מסוים בארץ צרה, לשאר לא אכפת מזה. אין אחווה כשהעצמיות מדולדלת, ומה שמפרנס אותה זה תערובת של יצרים. אין אחווה, אין ערבות הדדית. אם כך, אפשר לקרוא את הפסוק בפרק ה' גם על הפרקים הקודמים וגם על הפרקים הבאים. נפלה, לא תוסיף קום. עם ישראל לא יכול לקום משפל כזה. עד היום הזה, לפי התלמוד הבבלי, אנחנו לא אומרים בשש ובתך נון, בגלל הפסוק הזה בעמוס. לא רוצים להזכיר את המסקנה הנוראה הזאת. אומרת הגמרא, זה בבבל, בתומת ארץ העמים, יש ייאוש. אבל מי שאהב את ארץ ישראל באמת, ואולי עוד יזכה שגם חסידיו יחזרו לאהוב את ארץ ישראל באמת, היה אומר, אין מקום לייאוש. במערבה, אומרת הגמרא, בארץ ישראל קראו את הפסוק הזה אחרת, עם אותם מילים, נפלה, לא תוסיף. ואז, קום. הנפילה, אומר הבני ישכר, קשורה לאות סמך, כמו לומר, נס. מתוך הנפילה קמים. עד כדי המשכו של פרק ח' בעמוס, שעליו אומר האלשך, שבתוך כל ההיקף של הנפילה והשפלות והחורבן, יש נקודת אור. הנה ימים באים. נאום השם אלוקים, השלחתי רעה בארץ, לא רעב ללחם, עוד סמן המים, כי עם לשמוע דברי השם. ונעו מים עד ים, ומצפון ועד מזרח שוטטו לבקש את דבר השם, ולא ימצא. עד כדי כך לא ימצאו ביום ההוא, תתעלפנה והבחורים בצמה. מובן למה חכמנו כשנכנסו לקרם ביבנה, לפי הגמרא מסכת שבת בדף קולמ"ח, אמרו אסמך הפסוקים האלה, עתידה תורה שתשתכח מישראל. כתוב מפורש, ולא ימצא. מה שמכונה היום במבחן התוצאה, לא ימצאו. אם רב שמעון בן יוחאי אמר, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני אחד בישראל, מה יגיד רשב"י על אלבון כזה כלפי ישראל? עתידה תורה שתשתכח מישראל. איך הוא יכול לשתוק? אומר רשב"י, חס ושלום, לא תשתכח תורה מישראל. אתם מביאים לי פסוק מעמוס, אני מביא לכם פסוק בדברים. כתוב שם, כי לא תשכח בזרעו. טוב רשב"י, אתה לא יכול להתעלם מהפסוק מעמוס. כתוב לא ימצאו. אומר רשב"י, לא ימצאו משנה ברורה, הלכה ברורה, במקום אחד. כמו לומר, יהיה בלבול רוחני. ההלכות לחוד, הטעמים לחוד, יהיה בלבול. זה לא נחמה הכי גדולה. חוץ מזה, רשב"י, אתה מביא פסוק מספר דברים? אתה יודע איפה זה כתוב? כי לא תשכח בזרעו. זיווי קונין של אבא של רשב"י, כתוב שם, סופי תיבות של המילים כי לא תשכח בזרעו, זה יוחאי. נו, אז תקדש עם שמיים, אומר רשב"י. תסתכלו בפסוקים, זה פסוקים של נפילה. מתי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות את ישראל? כך אומרת התורה בדברים למד א'. מתי שהם פונים לאלוהים אחרים? משם אתה רשב"י לומד שהתורה לא תשתכח. אומר להם רשב"י, למדתם את נורת עמוס? למה אתם מתחילים בלא ימצאו? למה לא תתחילו קודם? הנה ימים באים, השם אלוקים. בואו נלמד את החידוש האלוקי. לפני מה שהעיניים רואות. לפני מה שהלב אומר. מה האמת אומרת? אז מה כתוב בנבואת עמוס? השלחתי רעה בארץ. לא כתוב השלחתי בחף. לא זרקתי. השלחתי בחטא. שלחתי. אלוקים שולח רעב לארץ, שולח צמא למים. לא. הוא שולח רעב לדבר השם, לא רעב ללחם, לא צמא למים. הוא שולח בצורת. ואתה תתפלל על הגשם. תגיד בשמע קולנו ברכה מיוחדת על הגשם. כבר קדמו אותך אחינו הספרדים. 90% מהתפילה לשלום הגשם, להגעת הגשם, היא כתובה בברכת תן תעלומתה של אחינו הספרדים. אבל יש שם שני משפטים שגם להם מותר להגיד אותם בשמע קולנו. ויגול הוא רחמך על מידתך. תתנהג עם בניך לפנים משורת הדין. כי בעצם המציאות שאתה מתפלל עליה, היא דורשת תיקון בכל מערכותיה. הקדוש ברוך הוא שולח רעב, שולח רעב לדבר השם, צמא לדבר השם. שואל רש"י את עצמו, איך זה יקרה? איך השם יחדש צמא עד כדי כך שיהיה עילפון? ואז חוזר רשב"י לפסוקים בספר דברים למד א', שבשנים האחרונות בעצם גם הפסוקים בדברים למד א' וגם נבואת עמוס הם כבר בשלבי התקדמות. הפסוקים בספר דברים נאמר בהם לפני כי תצאנה התוראות רבות, לפני ופנה אל אלוהים אחרים. כתוב שם ואכל ושבע ודשן, חומר יאפיל, החושניות תגבר, החיצוניות תשלוט. זה נפילה נוראה. אבל במערב האמרי, קום, נפלה לו תוסיפה. למה? רואים את זה גם בחומר, גם ברוח. רפואה טבעית לפני 15 שנה הייתה מוקצה מחמת מיוס. כי קרה תגר על שתי מערכות. הרפואה הרגילה והתזונה הרגילה, האוכל, תעשיית המזון העולמית. אמרה רפואה טבעית מה שאמר הרמב״ם לפניה, את מה שאמרה הגמרא, מה שאמרה התורה, שהמחלות הם שיבוש מערכות, שאחד היסודות הכי חמורים של השיבוש הזה זה האוכל, זה תזונה לא במקום, לא בזמן ולא בריאה. ואז האדם המודרני פתאום מבין שהוא חונק את עצמו. פתאום זה נכנס לתוך קופות חולים, לתוך בתי חולים. פתאום רשת חנויות של מזון טבעי. פתאום הליכה באיזה טיילות. הולכים, 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 הולכים. העולם המודרני מתחיל להתפקח. מתי הוא יזרוק לחלוטין את כל הרעל שהוא אוכל? עוד יום יומיים. אם זה בחומר כך, אומר רשב"י, ברוח, על אחת כמה וכמה. יותר ויותר אנשים אומרים היום, התרבות הזאת שבה הגיבור זה מי שנופל ביצרו, היא חונקת אותנו. היא פוגעת בנשים, היא פוגעת בגברים, היא פוגעת בילדים. די! זה יהיה, אומר רשב"י, תהליך מתוך המציאות. לא צריך להנחית עליה שום דבר. לא צריך למלא אולמות של אלפי אנשים שכולם מוחאים כפיים לכיפות. לא צריך. זה תהליך טבעי של שינוי פנימי, רואים אותו בחוש, אנחנו ממש בראשית שלו. הוא מקיף היום את כל השכבות, את כל הגילאים, את כל הסוגים, את כל הגוונים, עם חידוש עצום. הוא לא נמצא החידוש הזה, לא בערוצים, ולשמחתנו אפילו לא באינטרנט. ועל כן הוא צומח ועולה. הוא יכבוש את המדינה ביום מן הימים. אפשר יהיה לנסות להחרים אותו. רק הפסד יהיה מזה. אי אפשר יהיה לעצור אותו. אפשר יהיה להוסיף שמן למדורה. אין לי ספק. כל פרשה מהסוג של הפרשה של השבוע, חשדות כאלה, תלונות כאלה, יחסי ציבור כאלה, זה חוצה את כל הגבולות. הטלטלה שזה עושה בנפש הישראלית מעלה קומה את כל הצמאון. כי באמת נמאס מהקליפה. רוצים גבורה מסוג אחר, רוצים מנהיגות מסוג אחר, רוצים לחזור לזיווי קונים, מבינים מה מפסידים כשהוא איננו. אם כך אומר רשב"י, נכון שלא ימצאו, אבל יצמאו. זה הרבות שהתורה לא תשתקע. חצי מעון, המציאה תבוא. אבל אומר רשבי, מה יהיה עם קבוצה מאוד חשובה באוכלוסייה? המכונה דתיים. איך הם יהיו צמאים? הרי הם מסודרים כבר. מקומם בגן עדן מובטח. מה יזיז אותם? מה יטלטל אותם? אומר רשבי, מצאתי להם פתרון. נבואת עמוס. ולא ימצאו. אם הם לא ימצאו משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, הבקשה הרוחנית שלהם לשבת בשלווה לא תתקבל. אולי זה יצליח אותם. מי יודע? אנחנו לא מתייאשים אפילו מהם. וגם אצל המכונים דתיים יש פה ושם היום ניצנים של צמאון. ניצנים של ענווה, ניצנים של גבורה. יכול להיות, אם הולכים עם הרבי מקוצק למשפט הזה, אז זה מה שהיינו אמורים לפגוש כל בוקר. לעולם יהא אדם. אפילו מכונת הצילום במהות צילמה לפי הסדר הזה. קודם כל, לעולם יהא אדם. לפני כל הציטוטים, הגינונים, לפני כל המעשים החיצוניים, עוד לא יודעים מי אתה, דתי, לא דתי, ימני, שמאלני, ספרדי, אשכנזי, לא יודעים. אבל השאלה אם אתה אדם, אומר הרבי מקוצק, מה עם מידותיך? זאת השאלה. לך מכאן לסעיף השני. ירא שמיים בסתר ובגלוי. עד שמיים לא תתברר. שהיא לפחות חותרת להיות גיבור הכובש את יצרו. וגם כשעלולים ליפול, מודים על האמת ואומרים, צדקה ממני. עד שיראת שמיים לא תגיע למקום הזה שנקרא סתר, היא לא תהיה אמיתית. אם היא תתחיל בגלוי ותימדד על פי הגלוי, זה יהיה מאוד נוח. מאוד חיצוני. מאוד עכשווי. זה לא יתקן את העולם. זה לא יהיה קידוש השם. אחר כך מודה על האמת וטובה האמת בלבו. כפי שהרב קוק מסביר פה למטה. לא יהיה אדם מצומצם בתביעת העצמיות שלו ויהיה אטום מול אמת יותר גדולה, יותר רחבה ממנו, שלא תלויה בו ובהסכמתו. ומתוך כך יהיה דובר אמת בלבבו, ולא יחשוב שכיוון שהוא צמוד לאמיתות כלליות, זה מספיק. צריכה להיות עבודה אל תוך הלב, אל תוך הנפש. אז כל הצמאון הגדול של הדור שלנו, של התחברות והזדהות, הוא אמיתי הרצון הזה. אבל אסור להפוך אותו להיות אליל. הוא צריך תמיד להיות כלי. הוא צריך תמיד לשאול איך להתחדש מתוך החידוש האלוקי. ולכן זה צריך להיות צמאון בעצם משולש. א', מה למעלה? מה מוחלט? אי אפשר לגשת לאלף הזה בלי ענווה. ב', מה נקלט? מה אדם קלט? מה דובר מת בלבבו? וג' הכי קשה, את כל בניית מערכת היחסים בין הרשע לסיפה, בין המודה על האמת לבין דובר מת בלבבו. מה מתוך הייחודיות והעצמיות מאיר את המוחלט? מה מתוך המוחלט מאיר את העצמיות? הם לא עוינים אחד את השני. לא אצל יוסף, לא אצל יהודה, לא אצל יעקב אבינו. וממילא אצל עמוס הנביא הוא אומר להם, אם לא תבינו עד איפה נשחקה עצמיותכם, לא יהיה לכם כוח להתמודד. אומר להם הנביא עמוס, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדם. על כן, מידת הדין האלוקית היא לא מבטרת. מידת הרחמים משלימה אותה בזה שהיא נותנת סיכוי לתקן. מידת הדין משלימה את מידת הרחמים בזה שהיא מכוונת לאן. אולי משום כך, בסופו של חשבון מתעכב שחרורו של יוסף שנתיים. באמת, אנחנו כולנו מצפים, מתפללים, לשחרורו של יונתן פולארד, של גלעד שליט, של כל השבויים הנהדרים. תורה גם בזה מניחה יסוד של מודה על האמת ודובר אמת בלבבו, ואומרת לנו, אל תבטחו בנדיבים, זה שעת רצון. אולי אמריקה הולכת ליפול ברגע לפני לפעילתה, היא הולכת ומודה שצריך לשחרר את פולה. אל תבטחו בנדיבים, אל תגידו, כי אם זכרתני, הזוכר האלוקי אחד, מברר האמת, מייצר האמת, תובע האמת היחידי, הקדוש ברוך הוא. ומי שמלווה את חייו בשם השם ששגור על פיו, כנראה צריך עוד שנתיים כדי לברר עד הסוף איפה שם אלוקים חל במציאות. זה, כפי שאומר רב סולובייצ'יק, יהיה בעצם השחרור האלוקי שאנחנו כולנו צריכים אותו. שחרור, הוא קורא לזה, מהמיצר האגואיסטי, מההצמדות ללבבו, לדובר אמת בלבבו. כזה היה הרב נריה, איש ציבורי בלי שום נגיעה אישית, מחדש גדול שכל עולמו מזיו איקונים שלו, של הוריו, של רבותם, מאמין גדול בחידוש של תורת ארץ ישראל הגואלת, של ראשית צמחת גאולתנו. נמוך קומה, אבל ענק בעוצמה שלו. כל חייו מודה על האמת. עד המילים האחרונות, קדושה אני מבקש. קדושה של העם, קדושה של הארץ, קדושה של התורה, של הגאולה, של המדינה, קדושה של הנפש. בעולם היחסים של הרב נריה עם תלמידיו, לא עניין אותו בכלל מה הוא מצפה מהתלמידים. רק הנשמה שלהם, הנפש שלהם, עניינה אותו. מודה לאמת. לכן הוא קיים את מה שאנחנו צריכים להפיק לקחים מאותה פרשה של וישב. שלא להפלות ילד מבין הילדים. באהבת הורים לילדיהם אין דבר כזה. אחד עדיף מהשני. כך אומר הפה ליועץ בערך בנים. ספר לפני 200 שנה. ושם הוא מוסיף הפלא יועץ. מיד אחרי שהוא אומר בעקבות הגמרא בשבת אל יפלה בן בן הבנים, אומר הפלא יועץ, ולפעמים אם האבא רואה את הבן שלו שהוא מתנהג לא טוב, שהוא לא שומע בקולו, לפעמים הוא צריך להתעלם. עד כדי כך הוא אומר, לפעמים להתעלם. זה אותו חשבון. האם הילד צריך להתנהג כמו שהאבא רוצה? דובר אמת בלבבו. אבל מה אם מודה על האמת? כל ילד הוא עולם בפני עצמו. יכול לקבל זיוויקונים מההורים שלו, אבל יש לו חיים מעצמו, והם שונים מאחיו, והם גם שונים מאבא שלו. וכן מצרף את זה הפלא יועץ ביחד, שגם במקום לכאורה שיש הרבה ציפיות ואולי הן מוצדקות, הן לא נקודה לשיפוט, אלא להפך, עניין לאהבה, עניין לתמיכה. ברור שכשבונים את בית ישראל, ההתנגשות של הכוחות היא אדירה. זה לא מחייב היום להמשיך את ההתנגשות. אפשר, אומר הרב קוק, לבנות מערכת יחסים שונה. קודם כל בתוך האדם. זה לא חייב להיות התנגשות בין מודה על האמת לדובר אמת בלבבו. מתוך כך זה גם לא חייב להיות התנגשות בין האדם לבין זולתו, בין האמת הצרופה והנקייה לבין השלום. אז אמר הנביא עמוס, אחרי שהוא דיבר על השינוי הרוחני, על הצמאון, את הביטוי ואגודתו על ארץ יסדה, שמזה למד מדרש תנחומא פרשת ניצבים, אין ישראל נגאלים אלא עד שיהיו באגודה אחת. בסוף בסוף בסוף, כדי לסיים בדבר טוב, אומר הנביא עמוס בפסוק י' א' בפרק ת', ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת, כמו שהוא אמר למעלה בפרק ה', כפי שהוזכר במערב האמרי, נפלה לא תוסיף. כך הוא אומר כאן, אקים את סוכת דוד הנופלת. אומר היה ערוך לנר בפירוש שלו לסנדרין, משיח נקרא בר נפלה, כי הוא תוצאה של נפילות וקימות. אומר ערוך לנר, ככה מתקדם מהלך הגאולה. זה חלק מהקמת סוכת דוד הנופלת. ואז אומר הנביא בפסוק י' ד', שבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו, ונטו חרמים ושתו את ינם, עשו גנות ואכלו את פריין. נשמה זה גם שממה, ונשמה זה גם תיקון. בסופו של דבר כל הנפילות תהפכנה להיות קימות, כל החורבות תהפכנה להיות נשמות מתעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר השם אלוקיך. חידוש האלוקי יהיה נטיעה. חידוש האלוקי יהיה בעצם בניית תקומתה של ישראל. אבל השאלה הגדולה, איך יקלוט המתחדש את החידוש? ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, זה לא רק ביטוי של הפועל האלוקי. זה גם ביטוי של הרצון שלנו, של המסירות שלנו. לא ננטוש אח ולא ננטוש אדמה. זה מאותו שורש נשמתי. לכן סוגר את המעגל ואומר, נתתי מעל אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר השם אלוקיך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן, כל מה שבראת לחיות בן נפש כל חי, ברוך העולמים. שבת שלום, שבת שמחה וטובה, בשורות טובות.